שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על המוח שלנו, המוח האנושי, להבין איך הוא עובד, מעבר לרמה הרגילה שמוכרת לנו בהקר המוח, ננסה להתבונן על זה בזוויות נוספות, בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו ניצה, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
המוח האנושי אולי הוא האיבר הכי מסתורי שקיים בגוף האדם ובכלל, לא רק בגוף האדם, גם בבעלי החיים. אנחנו יודעים עליו יחסית די מעט, למרות שיש עשרות מחקרים ומנסים באמת להבין אותו משך כל ההיסטוריה וגם היום. אנחנו יודעים שהמוח הזה באדם הוא גורם לנו להתפתחות, הוא גורם להיות ליצורים. האנושיים להפוך להיות יותר אינטליגנטים, הוא גורם להם לחשוב, לתכנן, להסיק מסקנות, לזוז, לעשות כל פעולה למעשה. למעשה שום פעולה האדם לא יכול לעשות בלי המוח. וישנם המון המון סוגים של מחקרים שמנסים להבין איך התפתח דווקא המוח האנושי לממדים כאלה. הרי הרצון לשרוד, הרצון להמשיך להתפתח קיים בכל רמות הטבע. ובכל זאת אנחנו רואים שבאדם המוח האנושי מתפתח לממדים שהם הרבה יותר מרק הישרדות. הם מתפתחים לממדים אחרים, ויש כל מיני תפיסות. ישנה תזה אחת שאומרת חוקרים שסבורים שהאתגרים שמציבה הסביבה, סביבה שהיא חיצונית, כמו למשל היכולת צריך להתגונן מפני מזג האוויר, ולהתגונן מפני, אני יודעת, יצורים, כל מיני דברים כאלה מהטבע עצמו, גרמו לאדם לפתח כל מיני מערכות ומנגנונים שעזרו לו להתפתח. ישנם תפיסה אחרת שאומרת דווקא התקשורת בין בני האדם, החברה, היכולת לדבר, היכולת להבטיח, היכולת להחליט, כל היכולות האלה הם יכולות שבעצם דווקא הם אלה שפיתחו את מוחו של האדם. ויש כאלה שאומרים שכנראה שזה גם חלק מהתפיסה הזו וחלק גם מהתפיסה הזאת. בכל מקרה אין ויכוח על העניין שהמוח האנושי הוא מאוד ייחודי, הוא שונה. מהמוח של שאר בעלי החיים, ועל זה רצינו להתחיל לשוחח איתך בתוכנית הזאת, ולנסות להבין מה חוכמת הקבלה בעצם, איך היא רואה את התהליך הזה, איך היא בעצם רואה את הסיבות להתפתחות המיוחדת של המוח האנושי. איך, כיצד חוכמת הקבלה רואה בעצם, מה היא אומרת שהסיבות העיקריות להתפתחות של המוח?
חוכמת הקבלה אומרת שמוח האנושי הוא באמת מיוחד. אם מוח של בעלי חיים הוא מיועד רק כדי לשמור על החיים, על החיות שלהם, וכמעט ולא מתפתח, אלא בצורה מאוד מאוד איטית במשך אלפי שנים, אז מוח האדם לא. הוא מתפתח מאוד מהר, הוא מתפתח בצורה אישית, הוא מתפתח למעלה ממה שהגוף דורש, מה שאין כן מוח הבהמי, בוא נגיד. מוח האדם הוא לא שייך לעולם הזה, הוא לא מיועד כדי לשרת את האדם בחיים בעולם הזה. על ידי המוח, האדם מגיע להתפתחות שהיא למעלה מהדרגת חי, ונמצא בעצם בין הדרגות חי שבעולם הזה, ודרגה הרוחנית של העולם העליון. המוח שלנו הוא המקשר אותנו לעולם העליון. והוא מיועד מצד השני לטפל ולספק כל מה שאנחנו רוצים. וכאן יוצא לנו כך, שהרצון שלנו הוא יותר גבוה מהמוח.
יותר, יותר שולט, כאילו.
יותר שולט ויותר גבוה.
יותר גבוה?
גבוה, הכוונה שמה שאנחנו רוצים, זה המוח מקיים.
הרצון מכריע את המוח בעצם.
כן.
כן.
וכאן יש איזה קונפליקט, ודאי שביניהם.
כן.
אבל גם רצון וגם מוח של האדם, הם מתחלקים לחלק התחתון ששייך לקיום הבהמי שלנו, באשר אנחנו חיים, חיות, ולחלק האלוקי שבנו, באשר אנחנו שייכים לדרגת האלוקות. האלוקות זה הכוונה היא שבכלל לא מהמסגרת של העולם הזה, לדרגה יותר עליונה, שתפקידם של המוח ולב, רצון ושכל, תפקידן לעלות אותנו לדרגה יותר עליונה ממה שאנחנו קיימים כבעלי חיים. במשך היסטוריה אנחנו עברנו הרבה שלבים, היינו כבעלי חיים הפרימיטיביים, קופים, בני אדם. ועכשיו אנחנו מבני אדם שבעולם הזה צריכים לעלות לדרגה הבאה, שזה כבר דרגה רוחנית, ולסיים את ההתפתחות שלנו החומרית.
אז מה מייחד בעצם את המוח האנושי, שלא קיים בשאר המוחות של בעלי החיים? מה מייחד אותו דווקא?
שהוא יודע לשרת לרצון.
כן.
ורצון יכול לתת למוח פקודות.
כן.
להתפתח ולשרת אותו.
אוקיי.
אמנם שאנחנו חושבים שהמוח שלנו יותר גבוה מהרצון. אבל לא נכון. זה נדמה לנו רק במסגרת העולם הזה.
כן.
וגם זה טעות.
אז אם אני אשווה למשל מוח של חיה אחרת, אז שם בעצם המנגנון של המוח, איך הוא פועל, איך הוא מגיב לרצון?
בחיה אחרת?
כן, בחיה רגיל.
גם כן משרת את הרצון.
עדיין משרת את הרצון.
כן.
ובכל זאת,
אין יותר.
אז מה מיוחד?
אין יותר במוח במה שרוצה האדם, או במה שרוצה חיה.
אז מה מיוחד במוח של אדם ביחד למוח של חיה?
שאנחנו יכולים לרצות דברים הרבה יותר גבוהים ממה שהגוף החי, הבימי, והמוח בהתאם לזה התפתח.
זה מעניין. זאת אומרת, ההתפתחות שאתה מציין היא מעניינת.
הפוכה ממה שחושבים.
הפוכה, כן.
כי אתם חשבתם שהמוח הוא מנותק מהרצון, שהוא חופשי, שאדם הוא במחשבה שלו, בכוונות שלו, בכל מה שיש לו, באינטליגנציה שלו, הוא עולה מעל הכוכבים.
זה מעניין, אתה עכשיו נגעת בנקודה מעניינת, זאת אומרת, בעצם כאילו חופש הבחירה שיש לאדם, הוא לא קיים מאחר והרצון שלו שולט במוח.
בין מה ומה בין מה שלא רוצה.
כן. זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודה מעניינת. זאת אומרת, אם חשבנו שהמוח והיכולת שלנו לפתח ולחשוב דברים...
נו, ומה אנחנו חושבים?
מה שאנחנו רוצים.
זהו, בדיוק.
כן, זאת אומרת, אין ניתוק. כן, המוח לא יפתח משהו שאין לנו שום רצון אליו.
הוא סך הכל משרת.
הוא משרת, אוקיי. אז בוא נבין עכשיו, אתה ככה אמרת, מעבר לזה שהוא משרת, אמרת, אבל רגע, יש לו שני חלוקה לשניים. יש לו חלק שיש לו איזשהו קיום בהמי, שהוא קיום בסיסי.
כן.
ויש לו, נגיד, קיום הישרדותי, ויש לו קיום שהוא, קראת לו אלוקי, קיום כן. עליון. אז בוא ננסה רגע להבין מה זה שני החלקים האלה שנמצאים במוח ובלב של האדם, שני החלקים.
שמוח שלנו רגיל, ששייך לטיפול בגוף שלנו, הוא כמו מוח של כל בהמה וחיה. והייתי אומר, הרבה פחות מזה, כי אצל בהמה וחיה יש אינסטינקטים גדולים מאוד.
חדים יותר.
כן, מפותחים היטב, וגם המוח בהתאם לזה קשור לגמרי לרצונות ואינסטינקטים, ולכן אין ביניהם התנגדות והתנגשות.
אין פער.
החיה לא תרצה לקפוץ מקומה חמישית, כמו שאדם, אלא אין רצון אפילו, אין אפילו דמיון. כי האינסטינקטים שלה והרצון שלה קושרים אותה מאוד מאוד למציאות, ליכולת שלה. זהו. מה שאם כן אדם, המוח שלו הוא יכול להיות גם קשור לגוף וגם קשור לדמיון.
כן.
וכאן זה כבר בעיה. כאן זה כבר סיכון גדול מאוד, לאן הדמיון הזה לוקח אותו.
פה מתחיל להיווצר איזשהו פער.
ולכן כתוב על זה, בהמה לא טועה.
נכון, חיה לא טועה, נכון. היא פועלת 100%, יש חיבור מלא.
100% קשורה לטבע.
כן.
והטבע לא טועה. מה שאדם הוא ברצונות שלו, בתשוקות שלו, במוח שלו, בפנטזיה שלו, בדמיונות, הוא מעל הטבע. ולכן במידה הזאת הוא טועה. לגמרי. ממש. כמעט ב-100% טועה. אמנם לא יכול בלי זה, כי אחרת לא יתפתח. כי הוא חייב לדמיין לעצמו מצב שלו הבא, ואפילו שהמצב הזה הוא לגמרי לא מציאותי, אבל הוא מפתח אותו, את האדם.
זאת אומרת, הדמיון שהוא גם נמצא במוח של האדם, הוא איזשהו חלק שלא נמצא בחיה וכן נמצא באדם.
כן.
והחלק הזה גורם לו מצד אחד להתפתח, אבל מצד שני אני גם מבינה שזה גורם לו לעשות טעויות.
כל הזמן.
הטעויות האלה הם מאחר והם לא, הם בעצם לא קשורים לרצון הטבעי או משהו כזה, נכון? כן. זאת אומרת, יש איזשהו פער בין הטבע לבין הדמיון האנושי.
יש הרבה פערים.
יש הרבה פערים.
האדם הוא נמצא כל הזמן במלחמה פנימית, בהתנגשות פנימית.
בין מה למה?
או, במיוחד זה בין אני חייב ואני רוצה.
נכון. אוי, נגעת עכשיו בנקודה.
נכון. אני לא חושב שלסוס יש כאלה מחשבות ובעיות.
לא. נכון.
במלחמה פנימית. מותר לי, אסור לי, כדאי, לא כדאי. זה הכל מלחמות שבתוך האדם.
הן מתנהלות במוח?
במוח, אנחנו קוראים לזה נפש, נשמה פנימית, בין מה שיש בין רצון למוח. הם תמיד ביניהם נמצאים בשיקול, במאבק, בהתנגשות והתחברות. ואז בין שני אלו, אז אנחנו כל הזמן נמצאים בהססנות.
אז אם נתמקד רגע בפעולת המוח.
על זה כתוב שהחיה לא טועה. שאין, יש הססנות, אבל הכל זה כדי למדוד את המצב לפי כוחותיי. כמו חתול שרוצה לקפוץ, אז הוא בודק את עצמו, בודק וקופץ.
כן.
וכמעט, אני לא ראיתי ש...
שהם, נכון, הם כן. תמיד מצליחים, בדרך כלל, זה נכון.
לא. אלא אם כן, שהוא לא יכול לקחת בחשבון, זה משהו שאנחנו כבר יכול להיות שעושים או מה. אבל אין לו ספקות.
כן.
כי ספקות הן כבר קשורות למותר, לאסור, ל...
כן.
איך אני אראה... איך הסתכלו עליי, בין בושה ובין היכולת תחרותית, לא ששייך לבהמה, אלא שייך למעמד למעלה מזה. זה דברים מאוד גבוהים. זהו, האדם מבולבל עם כל הדברים האלה, באמת ידעו בכל ויד כל בו.
אז אם נסכם, מה ההבדל המהותי בין מוח של אדם למוח של חיה?
הבדל?
כן, המהותי בין מוח של אדם למוח של חיה.
אני הייתי אומר כך, שדומם צומח חי מדבר, בכל אחד בהם יש לב ומוח. מערכת רגשית ומערכת השכלית. שדומם צומח חי, בהם מערכות שכליות ורגשיות, הן נמצאות בהתאמה ביניהם השלמה, ובאות כדי לשרת זה את זה. זאת אומרת, מערכת הרגשית מפתחת מערכת השכלית, כדי שמערכת השכלית תעזור לבצע מה שהרגש רוצה. זאת אומרת, מוח משרת ללב.
כן.
אמנם שלב מפתח את המוח בדרישות שלו, רוצה אני.
זה דרישות
ואז
מתגברות.
ואז המוח מתפתח כדי לספק את הרצוי. מה שאם כן בדרגת אדם, שאדם זה לא שייך לדרגת חי בעולם הזה, אז שם זה עובד אחרת.
כן.
כי בדרגת חי אנחנו רוצים לא לספק חיים ולשרת לגוף שלנו, כמו בדרגת דומם צומח וחי, אלא אנחנו רוצים לספק לאיזה דרישות שהן למעלה מהגוף שלנו. לכן אדם זה מצד אחד הוא בהמה.
כן.
מה, יש הבדל בין רופא חיות ורופא אדם?
לא הרבה, כן.
לא הרבה, אנחנו מקדישים לזה יותר פשוט.
כן.
אבל תכלס, סך הכל זה... אז יש בתוך האדם חלק שהוא כאילו סוס ועליו יושב אדם. אז מי אותו חלק שיושב על הסוס?
המרכיב האנושי.
כן. אז כאן אנחנו צריכים להבין שזה החלק שהוא המעבר בין הדומם צומח חי, שזה העולם הזה, ובין האובייקט הרוחני, שיש בו גם כן רגש וגם כן יש לו שכל, אבל אין לו ביטוי גופני, ביטוי חושי, ביטוי גשמי, ביטוי חומרי. ויוצא שהלב ומוח שלנו, הוא כביכול עושה כאן איזה שליחות. הוא מעביר אותנו לאותה דרגה רוחנית, שאנחנו יכולים להיות בתוך בנייה, בתוך חיה,
כן.
ולהיות יחד עם זה אדם גשמי כחיה, ואדם הרוחני, מעל הגשמי, ואז אנחנו יכולים גם כן להיכנס למצבים שהם לגמרי מנותקים, אפילו מהגוף שלנו, ולהמשיך לחיות ולהתקיים בדרגה רוחנית ובוט בהרבה דרגות.
זאת אומרת שאפשר לומר שגם המוח וגם הרגש של האדם, הלב של האדם, הוא מצד אחד מקושר לגוף הפיזי שלנו, ובכל זאת צריך לספק לו את הצרכים הבסיסיים שלו.
זה כמו איזה קופסה שבה זה קיים.
כן.
חומרה בוא נגיד.
בתוך חומרה, ויש לו גם עוד איזשהו חיבור, לעוד איזשהו, קראת לזה אובייקט, אובייקט רוחני,
כן.
שגם בו יש מערכת של...
רגשית ושכלית.
רגשית ושכלית.
כן, אנחנו קוראים למערכת הזאת נשמה.
המערכת הזאת מכונה נשמה, זאת...
כן, רק זה, אני זה... לא רוצה אולי להשתמש בזה, כי אנשים... מאוד טועים כלפי השם הזה.
כן, כי הדמיון שלהם מתחיל לעבוד, ואז לבלבל אותם, כמו שאמרת, כן. אז קראת לו אובייקט רוחני, והוא בעצם, זאת אומרת, המוח האנושי הוא מקושר גם לגוף וגם לאותו אובייקט? יש לו איזה שני קישורים כאלה?
כן, גם הרצון שלנו, גם הלב, מה שאנחנו אומרים, וגם המוח, חצי ממוח והלב שייכים, לבהמה שלנו,
כן.
וחצי העליון שבהם של מוח ושל לב, שייכים לנשמה. שהיא בעצם נקראת אדם. כי אדם בעולם הזה הוא סתם עוד בהמה.
כן. לא. עוד חיה מפותחת, בוא נגיד. כן. כן.
לא, אפילו, נגיד מפותחת, כן.
כן. אז בוא ננסה עכשיו להפיע...
הייתי אומר שזה לא כל כך מפותחת.
שאפילו לא כל כך
מפותחת. לעומת החיות... סובלים יותר, אז איפה הפיתוח?
כן, לא, האמת היא שכשמסתכלים על זה, אז באמת אנחנו לא יותר לא יותר חזקים מהם, לא יותר חדים מהם, לא יותר, זאת אומרת, אין ספק. החלק היחיד שמייחד אותנו זה כאילו האינטליגנציה. בוא ננסה רגע להבין, מה זה האינטליגנציה? המונח הזה, האינטליגנציה, מה זה אומר מבחינת, כמו שאתה תיארת, שבאמת המוח שלנו מחובר לשני חלקים, אז מה זה אותה אינטליגנציה?
לא, 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 החלק העליון, אנחנו, אין לנו מה לדבר בכלל, זה, אנחנו טועים שאנחנו חושבים שאנחנו עובדים בו.
כן.
זה כדי לפתח, כדי לפתח אותו, אנחנו קודם צריכים לחשוב על פיתוח רגשות. כי מוח לא מתפתח יותר מרגש. הוא משרת לרגש, כמו שדיברנו.
אוקיי.
ולכן אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו צריכים להתפתח התפתחות רגשית. ורק אחר כך, כתוצאה מזה, יצא לנו התפתחות השכלית.
למה אתה קורא התפתחות רגשית?
רגשית, שאנחנו נרצה רצון.
שהרצון שלנו יהיה יותר מפותח.
כן.
לכיוון מסוים?
למעלה מהגוף שלנו. שלא רק לשרת להגוף שלנו, אלא יותר למעלה מהגוף.
זאת אומרת, אדם שמפותח רגשית, רוחנית,
רגשית. רגשית זה לא... זה לא
שהוא נעשה יותר רגיש לעצמו.
לא, ולא מוזיקה, ולא כל ההתפתחויות האלה. רגשית זה הכוונה,
כן?
אני רוצה להרגיש יותר ממה שאני מרגיש בחמישה חושים שלי.
הגדרה מאוד מאוד מעניינת. זאת אומרת, אני עכשיו מבינה
ש... כי הסך הכל אני מוגבל.
כן.
בראייה שמיעה, טעם, ריח, מישוש.
בחושים שלנו.
כן.
כן.
וזה חושים ששייכים לבהמה שלי.
נכון.
לגוף שלי. ואני רוצה לפתח חושים נוספים, שאני בהם יכול להיות שירגיש עולם אחר. אני רוצה. אני לא רוצה להישאר בתוך הסוס הזה, שאני מתוכו מסתכל על העולם. אני רוצה לחיות מחוץ להגוף הזה.
מעליו, זאת אומרת, אתה רוצה בעצם כאילו להשתחרר, לפרוץ את הגבולות של,
כן?
של הגוף.
כן, הוא מגביל אותי, הוא מחייב אותי, אני חייב להכיל אותו, להשקיף אותו, לרחוץ אותו והכל, אני לא רוצה. אני רוצה לא לפרוץ מחוץ לגבולות הבהמה שלי ולהרגיש את העולם בצורה חוץ גופית.
זאת אומרת שאתה אומר שבשביל לפתח עוד את היכולות המוחיות שלנו, דווקא לא דרושה לנו אינטליגנציה שכלית, אלא דרושה לנו התפתחות רגשית.
קודם רגשית, ואז שיהיה לי דרישה.
כן.
להרגיש את המציאות מחוץ לגוף שלי,
כן.
אז בהתאם לזה יתפתח המוח, השכל.
השכל יתפתח בהתאם לרגש?
לרצון החדש, לרצונות החדשים, ויאפשר לי כן להרגיש כך.
יש סכנה שהמוח מתפתח בלי שהרגש מתפתח איתו, נגיד?
הוא לא יכול.
אין מצב?
אין מצב את... כזה, אין. לא יכול להיות. כי סך הכל משרת לרגש, ורק עד כמה שרגשית אני מרגיש שחסר לי, חסר לי עוד משהו להרגיש והמציאות, אז המוח יחפש איך הוא יכול לעזור לרגש להשיג את זה.
מה חסר?
אני לא יודע.
אז מאיפה אתה יודע שחסר?
אני מרגיש.
מה מרגיש?
שחסר לי.
מה חסר?
אני לא יודע.
זה דווקא מראה על רצון מפותח, זה מה שאתה בעצם אומר.
בטח.
כן.
זה מה שדחף כל הזמן האנושות להתקדמות.
זאת אומרת...
אבל אני רוצה עכשיו יותר ממה שהתקדמנו. אני רוצה עכשיו להתחיל להרגיש מחוץ לגוף שלי ממש.
זה נורא מעניין, אני רוצה רגע להתעכב על זה, נקודה מאוד מעניינת. כי אני מזהה את זה הרבה למשל בצעירים, מתבגרים, שהם לכאורה מאוד מפותחים. הם רוצים, הם רוצים משהו, הם לא יודעים מה.
רוצים לצאת מעצמם.
כן, הם רוצים משהו ולא יודעים מה, רוצים משהו ולא יודעים מה. זה מראה על רצון מפותח שיש בהם?
כן, ומצד אחד רצון מפותח, מצד שני זה השגת הגבול.
בדיוק, זה כאילו המוח סוגר אותי. זאת אומרת, למה בעצם אני לא יודעת מה? כי המוח לא... לא יודע להראות לי אפילו לאן לשאוף, הוא לא...
בדיוק, הוא לא יודע להראות לי את התמונה שנמצאת מחוץ אלי הגוף.
זה קונפליקט מאוד מעניין באמת, שאין לי, זאת אומרת, יש רצון, אבל אין, לא ברור לאן. לא ברור כן. בעצם מה התמונה. זאת אומרת, זה המשחק בדרך כלל שקיים בין הרצון לבין המוח. שמתעורר בי רצון, ואז המוח כבר מצייר לי תמונה, הנה, זה מה שאת כן. רוצה, עכשיו בואי נראה איך את משיגה.
זה, יש על זה דווקא כתוב, מימי ביניים והלאה.
כן.
יש ספרים שכתובים, נגיד אצל רמח"ל יש דיאלוג בין מוח ו... שכל ו- 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 ורצון.
כן.
אומר השכל, אומר הנשמה.
כן.
אומר השכל, אומר הלב. ככה זה. כל הזמן דיאלוג הזה הפנימי, ויכוחים ביניהם, זה מה שאנחנו מרגישים, וביניהם אנחנו חיים.
בין הוויכוח, בין הלב למוח. ועכשיו הגענו לאיזושהי נקודה היום, בתקופה שלנו היום, הגענו למצב ש... באופן כללי, אני מדברת, חברתי, אנושי, יש איזה רצון שרוצה יותר, אבל בעצם המוח לא מסוגל כבר לספק, זה בעצם ה... כמו איזה תקרת זכוכית?
כן. העניין הוא שאנחנו נמצאים בתקופה כזאת מיוחדת, שאפילו שיש, שרצון כבר כן נותן פקודה למוח
כן.
להתפתח, אז יש תנאים חיצוניים שהם עוצרים את המוח להתפתחות.
כמו חברה, כמו...
כן, כן. אדם נכנע.
נכנע בסופו
אחרת,
של דבר.
כן, אחרת הוא ירגיש שהוא לא נמצא בעדר, ואז יכול להיפגע.
זאת אומרת, הרצון שלו להשתייך בכל זאת לחברה, ולא להיות יוצא דופן או שונה.
כן, כן, כן. זאת אומרת, הוא כבר בזה מתחיל להיות במאבק בין האדם שבו ובאמה שבו. להיות בתוך הסוס או מחוץ על הסוס, אבל מחוץ על הסוס, מי מבטיח לו בכלל קיום נאה וכן הלאה. ונשאר בתוך הבאמה.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה בינתיים. אנחנו נחזור אליך עם עוד הרבה הרבה שאלות. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.